סעיף למד ו' אין עושים גרף של ראי לכתחילה, דהיינו להביא דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו לכשימאס, ואם עבר ועשאו מותר להוציאו. כלומר, חזל אסרו על האדם ליצור בכוונה מצב שבו יחשב דבר מוקצה כגרף של ראי ויוכל לטלטלו, משום שאין עושים גרף של ראי לכתחילה. ובגמור בביצל המדבור ובשבת קופמום ג' כתוב שדווקא משום שצברם לפניו שלא כדרך האכילה הרגילה נחשב כעשיית גרף של ראי לכתחילה. אולם פסולת שמצטברת ממילא בדרך האכילה הרגילה איננה בגדר עשיית גרף של ראי לכתחילה, ועל כן מותר לאכול ליד השולחן מאכלים שהפסולת שלהם היא מוקצה, אשמח שיטלטל אותם אחר כך מכוח גרף של ראי, ואין זה נקרא שעושה גרף של ראי לכתחילה, די הוא עוסק באכילה ולא עושה מעשה מכוון שמביא היתר של גרף של ראי. וכך נקטו הפוסקים, ועל כן יש יותר במה שמצוי בערכת סמכות כגון שלום זוכר וכדומה, שמניחים את הקליפות אף שאינם ראויים למאכל בימה על גבי השולחן, ואין בזה משום עשיית גרף של ראי לכתחילה, ומשום שנעשה בדרך אכילתו, ואין בזה בית מחוש כלל. אומר המשנה ברורה, אין עושים גרף של ראי לכתחילה, דהיינו דבר שעתיד להימאס כדי להוציאו. בגמרא משמע, דאפילו אם לא עשה כדי להוציאו, אלא דבר העשוי לבסוף להוציאו, גם כן אסור. שאף שיתירו להוציא הדבר המאוס, בכל מקום לעשות לכתחיל הדבר, שיהיה ודאי אחר כך מאוס לפניו, ויוצאנו, אסור. והד נקת השולחנור כדי להוציאו, משום סייף הנקת, דבדי עבד אין לאסור, אף שהכניסו באופן זה. אם כן, להניח לפניו קליפות בשעת האכילה על דעת לזורקן לאחר מכן, כתב השיטם קובצת שמותר לכתחילה, והסביר רב ניסים שפסולת שלו היה יכול לסלקה מבעוד יום, לא נאמר בה איסור עשיית גרף של ראי לכתחילה. ואף לדעת הרמב״ם, שהסובר שיש לזרוק את הקליפות לאחוריו ולא להניחם לפניו באופן שיהיו גרף של ראי כדי לסלקן, דעת הרב אליושב שבזמננו רשאי לתנם על השולחן לפניו ולפנותם לאחר מכן, שהרי לפי הרגילות אצלנו גם אם יזרוק אותם לאחוריו על הקרקע אם מעשו ויצטרך לפנותם. סעיף למד זין, במקום דייקה פסידה מותר להכניס מיטתו אצל גרף של ראי ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו. במקום דייקה פסידה, אומר משנה ברורה, היינו שיבוא לידי הפסד אם יישאר הגרף שם, שיגנב שם או שאר קלקול על ידי זה, והוא מונח בבית באיזה חדר מקום שאין דר שם, או שהוא מונח בחצר מקום שאין דריסת רגלו שם, דילה ואחי, אם יש דריסת רגל, מותר להוציאו. אז באופן כזה, מותר להכניס מיטתו אצל גרף של ראי ולקבוע ישיבתו שם כדי להוציאו, כגון מיטתו לשכב עליה, או שיכניס שולחנו ויוכל שם, ועל ידי זה נחשב כאילו דירתו שם, וממילא מותר להוציא הגרף, אבל ישיבה באלמה שם לא מהנה. מבואר שרק אם הוא מכניס את המיטה וקובע את הישיבה שם, זה נחשב כאילו דירתו שם ורשאי לטלטל את המוקצה, אבל ישיבה באלמה לא מועילה. וברב יוסף טעם הדבר שצריך לקבוע את הישיבה, משום שאם יקורא לא היה יושב שם ועכשיו נכנס דרך הרי, אמרינן לי שלא יטלטל את המוקצה אלא יצא משם וישב במקום אחר. אולם מקום כזה שאדם מהלך באופן טבעי, כל שיש בו דבר מאוס מותר להוציאו, ועל כן ניחא מה שכתב המשנה ברורה שיתירו לטלטל דבר מאוס המונח במקום דריסת הרגל. אבל כל פנים, לדינה לא יתיר השולחנוך אלא במקום פסידה, באופן שמביא את מיטתו אצל הגרף. בסימן שינה מתחת סבחת, ישנו דין כלי תחת הניתן תחת הדלף, שכתב שם השולחן ערוך כלי מותר ליתן כלי תחת הדלף בשבת, ואם נתמלא שופכו ומחזירו למקומו, והוא שיהיה הדלף ראוי לרחיצה. אבל אם אינו ראוי, אסור, משום שאין עושים גרף של ראי לכתחילה. אומר המשנה ברורה שם, פירוש, אין עושים דבר שימאס על סמך שיהיה מותר אחר כך להוציאו כגרף של ראי. ולכן אומר שם אבור הלוכה, שעיקר הטעם שאסור להעמידו תחת הדלף הוא משום שאין מבטלים כלי מהכנו. אבל מכיוון שאפשר שלה, אין עושים גרף שלך תחילה, אם כן הרי הוא מוכרח להתרצות לך תחילה שימונח שם בקביעות, אז זה נחשב ביטול כלי מהכנו. אבל הדין הזה העתיק השולחן אורך מהרמב״ם, והטור חולק על זה, ואתה זה הריך שם ופסק השולחן אורך כהרמב״ם. אמנם אחרי אודום כתב שבמקום צורך גדול יש לסמוך על הטור שפסק שאפילו בינו ראוי מותר ליתן כלי תחתיו. והנה אם השואנו נוהגים ליטול בבוקר מי הנטילה תוך הכלי, אף שהם בוודאי אינם ראויים לחיצה ולא לשתיית בימה, כמבואר בסימן ד', וכן המים האחרונים שנותנים לתוך כלי, אומר אבו הלכה, על כוחך, משום שאנחנו סוברים כמו עטור. ובזמננו דעת הרב יושיב, שגם אם הם לא ראויים לשתייה, מכל מקום ראויים הם להדיח בהם את בית הכיסא. ועוד אומר אבו הלכה, ועוד נראה לי, שזה לא נקרא אינו ראוי, דאין עליהם שום איסור, אלא מפני שרוח רעה שורה עליהם. ולא נקרא אינו ראוי רק אם הוא מעורב בטיט שיורד מן הגג, או שיש עליהם איסור על כל פנים מדרבונון, וכמו גם בית אבל מדרבונון, שיתורו הפוסקים. לכן מותר לשים כלי למים בבוקר, לנטילת ידיים, או למים אחרונים. סעיף למד ח', מכניס אדם מבעוד יום מלוא קופתו אפר, ומייחד לו קרן זווית, ועושה בו כל צרכיו בשבת, כגון ליטול ממנו, לחסות, צועה, אורוק וכיוצא בזה. אבל אם לא ייחד לו קרן זווית, בטל אגב אפר הבית, ואסור לטלטלו. הגה, ולכן מותר לקח פירות התמונים בחול, כי אין אותו אפר מוקצה. הנידון בסעיף הזה הוא הכנת אפר לתשמישים המותרים בשבת. ומבואר במשנה ברורה שאם מכניס אפר על מנת לפזר בקרקע הבית למדרך הרגל, אין זה חשוב הכנה לשימוש, אלא אדרבה מכניסו על מנת לנהוג בו כקרקע, ואין זה מוציאו מתורת מוקצה. ובבואר הלוך המבואר שזהו אף כשיש ריצוף בבית, ועל גבי הריצוף פיזר את האפר. אומר המשנה ברורה, מכניס אדם בעוד יום מלוא קופתו אפר, ומערה בביתו על הארץ, והוא שייחד לו קרן זווית, כגון ליטול ממנו אפר, ובעניין שאין בו משום עשייה דגומה, דהיינו שיטול בשווה, או שהחול דק או תיחוח, דתכף כשנוטל החול נופל לתוך הגומה וסותמה. כן כתב בתוספת שבת מלכמן סימן תפצת כחת, ואין שם במש כתבנו שם, שהמשנבור כתב שאיסור עשיית גומה נוהג אפילו באפר שכבר נתלש ונחפר, וכן באפר שבכלים. והוסיף שלפי זה אין לדחוב נר בכלים על האפר, אם מאפר קשה קצת, כיוון שנעשית גומה על ידי דחיבתו. ומכל מקום להוציא את הנר שהוכנס מאתמול מהגומה, כתב שם שמותר, כיוון שהגומה נעשית מאליה. ולכן, אם יחל לו קרן זווית, אבל אם לא יחל לו קרן זווית, בטל אגב אפר הבית ואסור לטלטלו, אפילו אם בעת שהכניס הקופה לבית הייתה כוונתו לחסות צועה ורוק מכל מקום, כיוון שפזרו באמצע ביתו למדרס רגליים, הרי הוא בטל לגבי קרקעית הבית, והוא מוקצה ואסור. ולפי זה אסור לקח בשבת מעט מן החול המפוזר בקרקע הבית להשתמש בו לאיזה דבר. ולכן אומר הרמ"א, מותר לקח פירות הטמונים בחול, כי אין אותו אפר מוקצה. ואם תמון באפר שהוא מוקצה, אין לכמן סימן של י' א', מה שכתוב שם, זה כבר בגדר טלטול מן הצד, תלוי אם זה לצורך דבר המותר או לא. סעיף למתת. הסעיף למתת עוסק במוקצה בבעלי חיים. המשנה בשבת קחח ובגמרא מג אומרת שבעלי חיים הם מוקצה בשבת, כיוון שהם לא ראויים לשום דבר, שהרי אסור לשחוט אותם. ומה שמותר לכפות סל לפני האפרוחים, אף שאסור לטלטל אותם בעודם עליו, ואם כן אבי ביטול מיכנו, כתבו תוספות שכיוון שבידו להפריחן מיד, אין כאן ביטול כלי מיכנו. אומר השולחן ערוך, אסור לטלטל בהמה, חיה ועוף, ואף על פי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו בו, ובעודם עליו אסור לטלטלו. למה אסור לטלטל בעלי חיים? דהם בכלל מוקצה כעצים ואבנים, דהה לא חזו. וגם אור זרוע מביא בשם הראש שגם ציפורים שמיועדות לנוי ולשעשוע הם מוקצה, מפני שהם משתמשים בבעלי חיים ולא חלקו חכמים בין בעלי החיים. והקווריום עם דגים, כתב רב מוישה, שמוקצהו ואסור לטלטלו. מאידך אקסוס השולחון כתב שאף הפי שאסור לטלטל את הדגים בפני עצמם, מכל מקום מותר לטלטלם עם האקווריום, הועיל ודבר העשוי לנוי הוא. וכן דעת רב שלמה זלמן שמסתבר שהראש לא היה מחמיר בזה, כיוון שהאקווריום יחד עם הדגים מיוחדים לנוי ועשויים לטלטלם ממקום למקום, ובפרט כשהדרך היא לטלטל את האקווריום ולהעבירו ממקום למקום. וכלב שמיועד להולכת עברים, צידד רב שלמה זלמן שאינו מוקצה, מכיוון שעומדו לשימוש של טלטול. וכן כתב רב מוישה שמותר לסומה ללכת לבית הכנסת עם כלבו בשבת וביום טוב. וליטול קינה ופרעוש מהגוף ומן הבגדים, מבואר בשולחן ערוך לקמן שינטת זין שמותר, ובביאור הדבר שלא נאסר הדבר משום מוקצה, פירש הפרי מגדים שכיוון שניחה, שכיוון שהקינה והפרעוש מאוסים הם, נחשבים הם כגרף של ראי. ולהוציא זבוב מהמאכל, כתב החזוני שמותר, כיוון שאין פעולה זו נחשבת בטלטול המוקצה, אלא כתיקון האוכל בלבד. ולטלטל בעל חיים על די גוי כדי למנוע הפסד, כתב לקמן, סימן שינטת זין שמותר, כדין שבות דפשבות במקום הפסד. אבל שלא על ידוי גוי אסור, אפילו אם יכול להגיע להפסד על ידם, כגון שהעוף פורח על גבי הכלים ויכול לשברם, אפילו אחי אסור לתופסם בידיים. ואפילו אם הוא מורגל בבית מכבר, דתו אין בו משום חשש צידה, כמבואר בסימן שינטז, אפילו אחי לתלם בידיים אסור משום מוקצה, אלא יפריכנה מעליהם, כמבואר בסימן שינלמדלת מוגנבום, שאיסור טלטול מוקצה הוא אפילו במקום הפסד. ואף הפי כן מותר לכפות את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו בו, ואין בו משום חשש ביטול כלי מיכנו על אותו זמן שם עליו, שהרי יכול להפריחם בכל שעה. אסור ובעודן עליו אסור לטלטל את הסל, ואם היו עליו בין השמשות אסור אף על פי שירדו, דמיגוד התקצאי לבין השמשות התקצאי לכולי יומה. סעיף מם, כל בהימה, חיה ועוף מדדים אותם בחצר, דהיינו שאוחז בצווארם ובצדדים ומוליכם, אם צריכים הבעלי חיים לכך, ובלבד שלא יגביהם בעניין שיעקרו רגליהם מן הארץ, דמוקצים הם ואסור לטלטלן. חוץ מתרנגולת שאין מדדים אותה, מפני שמגבעת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתיכנס. בסעיף הזה מבוארים שני עניינים. א', דיני טלטול מוקצה שהקלו לדדות בעלי חיים כשהם צריכים לכך, אף שבזמן הדידוי מטלטל איברים בגופם משום צער בעלי חיים. ב', דיני הוצאה שאסרו לדדות בעל חי ברשות הרבים, גזרה השם יגביהם מהארץ ויוליכם דלת אמות ויעבור איסור תורה, שבבעלי חיים לא אומרים חי נושא את עצמו. אומר המשנה ברורה, כל בהמה חיה ועוף מדדים אותם בחצר, בין גדולים בין קטנים בחצר, אבל לא ברשות הרבים. דגזרינן שמא יגביהם ויעבירם 400 ויתחייב חטאת. לגבי בהמה לא אמרינן חי נושא את עצמו. ועין בטור דסביר עלי דבקרמלית נמי אסרו לדדות כמו ברשות הרבים. וכן פסק הלבוש דלא כבית יוסף שמצדד להקל בזה. מכל מקום נראה דבעגלים גדולים מותר לדדות בקרמלית, עין ברן שובה בבית יוסף. אז מדדים אותם, דהיינו שאוחז בצווארם ובצדים ומוליכם, אם צריכים הבעלי חיים לכך. אם צריכים ומשום צער בעלי חיים, שאם לא כן אסור לעשות כן, דכל מידה דלא חזית לטלטול, כשם שאין מטלטלים כולו, כך אין מטלטלים מקצתו, כמו שכתוב בסימן שין יוד א', גבי מת שלא יזיז ממנו עבר. אבל, וחוץ מתרנגולת שאין מדדים אותה מפני שמגבעת עצמה מן הארץ ונמצא זה מטלטל, אבל דוחים אותה מאחוריה בידיים כדי שתיכנס. דוחים אותה אפילו מנו לצורכה כדי להאכילה, אלא לתועלתו, כדי שלא יבוא לידי הפסד ממון, כגון שברחה מן הבית לחוץ, ואפילו אם ברחה לרשות הרבים, גם כן אומר שער הציון, ששרי לדחותה, ובערך הזוני שמותר לדחותה באופן שתלך בעצמה, אך לא באופן שהוא יגביה אותה, שאז יש כאן הוצאה, איסור הוצאה מרשות לרשות. והוא הדין, אומר המשנה ברורה, אם ברחה מן הביצים, אבל בלא הפסד ממון, אפילו התחייה אינו נכון, כיוון שאינו לצורכה.